בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בשיעור שהוא מכוון לקראת ימי החנוכה הבאים לקראתנו לשלום. והשיעור הזה, אני בפתח הדברים אני כמובן אדבר בכבוד אכסניה. אנחנו פה מקיימים שיעור לזכרו ולעילוי נשמתו של המנוח אבנר צפר, זכרו לברכה, שהוא היה איש יקר, ואין דבר טוב יותר מלהדליק את האור, להדליק את האש, נר השם, נשמת אדם. נשמתו של אדם היא משולה לנר, והבנים הם ההמשכיות של אבותיהם. ואם הם מקהילים קהילות ברבים ו מקימים ישיבה ולימוד תורה כהנצחה וכפועל יוצא מאותה הדמות שנאספה מן העולם, אז למעשה הם משלימים את אותו האור שנחסר, ואפילו מפיצים ומעוררים את הלהבה עוד יותר. וזה בדיוק העניין של חנוכה, ולכן אין יותר מתאים מלקיים שיעור בנושא החנוכה. אנחנו בימי החנוכה מקיימים כמה מצוות, כאשר הן מיועדות למגמה של פרסום ניסי אל ונפלאותיו עלינו, ולזכור מדי דור ודור את מעשי השם הגדולים שהציל אותנו מדי כל אויבינו שקמים עלינו לחלותנו, ונתן רבים ביד מעטים, מוטמעים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך. ועלינו לזכור זאת דור אחרי דור, כדי שאנחנו כמו אבותינו נזכה לחוש את אותו האור, את אותה ישועה, ולדבוק באור התורה, באחדות, בהודיה לקדוש ברוך הוא. ומי שמודה זוכה גם לישועה, מי שמודה על לשעבר זוכה לישועה גם לעתיד לבוא. אז כמובן שאי אפשר שלא להודות לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו הרמב״ם, כגודל הידיעה כך גודל האהבה. כלומר, אדם שיודע יותר את מעלות, את המעלות הכפולות והמוכפלות של המקום ברוך הוא עלינו, אדם שיודע יותר אוהב יותר, מודה יותר, שמח יותר בעבודת השם, קרוב יותר אל השם, וזוכה גם באותו אור שהוא מואר בו גם להאיר לסביבתו. ולכן השיעור הזה להעמיק את הידע שלנו, את ההבנה שלנו בגודל ניסי אל ונפלאותיו, על מנת שנזכה להיכנס לימי החנוכה מוכנים. יש מרבותינו שאומרים שההכנה למצווה גדולה מעלתה אפילו כביכול יותר מהמצווה עצמה, כי בהכנה תלויה המצווה. אדם שאיננו מוכן למצווה, אדם שאיננו טורח בערב שבת, הוא מגיע לשבת, אזי הוא מקיים את מצוות השבת בצורה מעשית בלבד, אך ללא תוכן מספק פנימי. ואזי העשייה הזאת היא עשייה חסרה. אדם שמכין את עצמו וטורח לשם המצווה, מקיים את המצווה בעומק ובמעלה גבוהה לאין שיעור. ולכן השיעור הזה נועד להעמיק את הידע שלנו, להכין אותנו אל ימי החנוכה, כדי שנזכה לקיים את הימים האלה באופן מיטבי, באופן קדוש, ונזכה להתעלות. השיעור אנחנו ננסה במידת האפשר בעזר האל, ננסה לדבר על כמה דברים. אחד, על הרקע העובדתי, ההיסטורי, הרעיוני לימי החנוכה, והשני בעניין הלכות החנוכה. את הרקע הרעיוני אנחנו נתאר קצת מתיעוד היסטורי שיש לנו מכל מיני מקורות, חלקה מקורות של חז"ל, חלקה מקורות קצת שונים אבל מוסמכים ומקובלים. וגם נדבר על מגילה שהיא מגילה עתיקת יומין שהייתה קיימת אצל עמנו, שיש לה כמה שמות. ביהדות תימן היא הייתה קרויה מגילת אנטיוכס או אנטיוכוס, המגילה הזאת, והיא מגילה שמוזכרת גם בקרב הראשונים. גם רבנו סעדיה גאון מזכיר את אותה המגילה, ואפילו מייחס לה, למגילה הזאת, כאין המשך כאין המשך לכתבי התנ"ך. כלומר יש לה מעמד חשוב למגילה הזאת. היא נקראת גם מגילת בני חשמונאי. גם רבנו ניסים גאון מזכיר את המגילה הזאת, עוד מהגאונים, עוד ראשונים וגם אחרונים מזכירים את המגילה הזאת. והיא מגילה שכתבי יד ממנה נשתמרו גם בתימן, והייתה מצורפת בסידורי התפילה או בספרים שהיו מצויים בידי התימנים כנספח לספר דניאל. כלומר המגילה הזאת שנשתמרה גם ביהדות תימן היא מגילה שחשוב ללמוד בה. ואומנם בדורות האחרונים לא כולם נהגו ללמוד אותה אלה יחידים, אבל יש חשיבות לעסוק בה, ואשרי מי שיכול ללמוד בה במגילה הזאת בימי החנוכה. אני אתחיל ברקע ההיסטורי. ידוע שעם ישראל בתקופת הבתים, בית המקדש הראשון נבנה על ידי שלמה המלך עליו השלום בקירוב בשנת 1000 לפני מניין הנוצרים. בית המקדש הראשון עמד על תילו 410 שנים, לאחר מכן והוא נחרב על ידי מלכות בבל שהגלתה את עם ישראל, בהתחלה את שבטי ישראל ואחר כך את שארית הפלטה שהייתה כאן. עם ישראל ירד לבבל, ובמשך 70 שנות גלות, שבתוך 70 שנות הגלות האלה גם מתרחש איזה התרחשות קורה במהלך 70 שנות הגלות האלה, התרחשות של מגילת אסתר. הנס שנעשה לעם ישראל נעשה בין שני הבתים, בין בית ראשון לבית שני. לאחר שבית ראשון נחרב על ידי נבוכדנצר, ולאחר הגלות הזאת, האימפריה הבאה ששולטת כאן באזור זו האימפריה הפרסית. הרי ויהי בימי אחשוורוש, כלומר אחרי בבל, מלכות פרס. יפה, מלכות פרס נכבשת על ידי מלכות יוון, אלכסנדר מוקדון. כאשר זה קורה בסביבות 332 לפני ספירת הנוצרים, אלכסנדר מוקדון כובש פה את האזור מידי הפרסים. הוא גם נקרא אלכסנדר הגדול. יש גם מעשה שמובא שכשהוא ראה את שמעון הצדיק, שהוא הגיע פה לארץ ישראל והוא ראה את שמעון הצדיק, הוא אומר, תמיד שניצחתי בקרבות שלי ראיתי קלסתר פניו של אדם זקן, וכשהוא ראה את שמעון הצדיק הוא ירד מהסוס שלו וקד בפניו לאות כבוד, שתמיד הדמות שלו ליוותה אותו בניצחונות שלו. זה אלכסנדר מוקדון, שנקרא גם אלכסנדר הגדול. יפה. אותו אלכסנדר, הוא מת בגיל צעיר, בשנת 323 לפני ספירת הנוצרים, שזה למנייננו זה שנת 3401 למנייננו לבריאת העולם. ואחרי שהוא נפטר, אחרי שהוא מת, אין לו יורש ברור. יש לו שרים שיורשים אותו. שניים מהשרים האלה, תלמי וסלבקוס, תלמי מתבסס באזור מצרים וסלבקוס מתבסס באזור סוריה. עוברות להם השנים, ואיזה מלכות קמה אחרי מלכות יוון? מלכות רומי, כן, רומא. אמנם עדיין לא שולטת כאן באזור, אבל כבר מתחילה לזנב מכיוון סוריה, מתחילה לזנב במלכות אנטיוכוס, כאשר בשנת 190 לפני הספירה אנטיוכוס השלישי מנוצח על ידי הרומאים, והוא מתבסס בעיקר, הוא נסוג מאזורים שהיו לו מחוץ לארץ ישראל, ונסוג בעיקר לאזור הזה של ארץ ישראל. כאשר בשנת 175 לפני הספירה קם מלך שנקרא אנטיוכוס הרביעי, הוא האנטיוכוס שאנחנו מדברים עליו, אנטיוכוס של ההתרחשות של תקופת החשמונאים. מה הוא עושה אותו אנטיוכוס? הוא עובר דרך ירושלים, שודד את בית המקדש, ממנה כהן מתייוון בתור כהן גדול, הכהן שנקרא מנלאוס, הוא ממנה אותו כאן, ובעוד איזשהו ספר,
זה היווני, לא רומי, לא אנטיוכוס
הרביעי, אנטיוכוס הרביעי.
אבל הוא לא היווני.
הוא כן. כן, מבית סלבקוס, כן. הוא עושה הרג רב בירושלים, ממנה כהן מתייוון, ובמקור, בעוד מקור שהוא נחשב חלק מהספרים החיצוניים, זה ספר המכבים, שמעתם על ספר המכבים? ספר המכבים הוא שייך לספרים החיצוניים, ספרים שלא צורפו לתנך. בספר המכבים א', כתוב כך, ויהי אבל גדול בישראל בכל מקומותיהם, ויאנחו ראשים וזקנים, בתולות ובחורים ומללו, ויפי נשים שונה, וכל חתן נשא קינה, יושבת בחופה התאבלה, והארץ חלה על כל יושביה, וכל בית יעקב לבש בושת. כלומר, היה פה הרג גדול, אבל גדול, חורבן בבית המקדש, תרבות אלילית, תרבות חומרית, הרג רב, הרס גם רוחני וגם חומרי. מה אנטיוכוס הזה עשה בהמשך? הוא ניסה להשליט כאן את תרבות יוון, לשכח ולבטל את תורת ישראל, לבטל את האור, את הרוח מקרב ישראל, ולהפוך אותנו חס ושלום לגוי ככל העמים. הדרך של השלטת תרבות יוון הביאה למצב שאפשר לו ביתר קלות למשול על העמים, כי ברגע שהוא השליט את התרבות שלו, הוא השפיע עליהם. דרך אגב, גם בימינו, ככל שתרבות לא יהודית, תרבות מערבית, או תרבות שהיא תרבות של חול, ככל שאנחנו יותר שבויים בידי התרבות הזאת, אז כביכול כאילו מתוכנו אנחנו בעצמנו לא רוצים לקום ולהתחבר לתרבות של אבותינו. כלומר, כאילו יש בתוכנו גיס חמישי, כל אחד בתוכנו כביכול יש בו גיס חמישי, ו2000 שנה ניסינו לצאת מהגלות, לחזור לארץ, ועכשיו אנחנו מכניסים את הגלות אלינו, לתוך הבתים שלנו, בין אם זה דרך המדיה, אם אנחנו שקועים במדיה שהיא מדיה של חול, בתקשורת של חול, בטלוויזיה של חול, גם אפילו החברים, החבר הטלפוני הקטן הזה שנמצא לרועץ על ידינו, וכל הזמן אנחנו, לא יכול, אפילו אין לנו פנאי לחשוב על מה אנחנו רוצים מעצמנו, כי הוא כל הזמן מעסיק אותנו, כל הזמן אתה יכול לגלול ולגלול 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 ולגלול, ואתה שקוע בתרבות הזאת. ואם יצאנו מהגלות של 2000 שנה, הגלות נכנסה אלינו לתוך הבתים, אלינו לתוך המחשבות, זה כבר מעסיק אותנו. כלומר, כבר אז ידע אנטיוכוס וידעו היוונים שדרך שינוי תרבותי בעם ישראל, יותר מאשר בכוח הזרוע, גם בכוח הזרוע, אבל דרך שינוי תרבותי בעם ישראל, הם יצליחו, ברוך השם שלא הצליחו, אבל ניסו לפשוט מעלינו את הקודש ולהלביש אותנו בבגדים של חול. וזה מה שהם ניסו לעשות, וזו תופעת ההתייבנות. וזה כביכול, זה נעשה בדרכים שהם כביכול מפתות. למה? כי מביאים לך קרקסאות, מביאים לך תיאטראות, מביאים לך כל מיני תענוגות, כל מיני אצטדיונים גדולים שנלחמו בהם גלדיאטורים, וזה מאוד מגרה את היצר ואת החושים. ואז אתה חושב, תורה מה יהיה עליה? מה יהיה על הקודש? מה יהיה על האור הרוחני, הפנימי? מרוב כל הגירויים היצריים האלה והחומריים האלה, איפה נשארנו? איפה נשארה הרוח? וזו הדרך הכי קשה והכי שקשה להתגבר עליה בשביל להחזיר את הקדושה לעם ישראל. וזה הפיתוי הכי גדול, ברגע שהגלות נמצאת בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. וזה הקושי הגדול. וזה בדיוק העניין של יוון, וזה בדיוק העניין של האור הרוחני של הנרות, ועל זה מושתת כל עניין חנוכה. על הישועה ועל ההצלה, שייתה קודם כל הצלה וישועה, גם גשמית אבל גם רוחנית. שמתתיהו ובניו הצליחו להחזיר לעם ישראל את הרצון לתורה, את הרצון לקדושה, יותר על הרצון לתאוות חומריות ולעיסוק חומרי. אתם יודעים, בילוי, המילה בילוי, מה השורש שלה? מה זה בגד בלוי? הכוונה מהמילה לשרוף את הזמן כביכול, להעביר את הזמן, לא נמצא תכלית לזמן. אז נכון שאדם צריך מדי פעם להינפש, זה נכון, אבל אם הוא עושה את ההינפשות עיקר ותכלית, אז מה יהיה על התכלית הרוחנית ועל צלם אלוהים שנמצא בו? כיצד הוא ירומם אותו? כיצד הוא יתעלה ויתקרב לאלוהיו אם הוא כל הזמן עסוק בהסחות דעת חומריות, שהוא הופך אותן לעיקר? וזה בדיוק האתגר כאן, וזה בדיוק העניין של חנוכה. יפה, אני אחזור למעשה ההיסטורי. אז למעשה, ברגע שאנטיוכוס הרביעי חילל את בית המקדש, הוא לא רק חילל אותו פיזית, הוא גם חילל אותו רוחנית, וניסה להשליט כאן תרבות של חולין, תרבות של חומר, תראו גם את הבנייה היוונית, את הארכיטקטורה היוונית, הכל האדרת החומר. פעם אחת יצאתי מארץ ישראל. זה איזושהי מטרה שקשורה למשפחה. כי ברמה העקרונית אין היתר כל כך ברור לצאת מהארץ, לא לכל סיבה ולא לכל עניין. והייתי בניו יורק במקום שנקרא סנטרל פארק. זה הפארק המרכזי שלהם שם. הסתכלתי ואני רואה ששם, אצלנו נגיד אם רוצים לעשות איזושהי אנדרטה או מצבה למישהו, אז יש איזה סלע, איזה שלט, איזה משהו. אצלם זה פסלים מאוד נעדרים, כלומר העניין החומרי והעניין הפיזי והדרת החומר הוא מאוד 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 חזק, השקיעה בעניין החומרי שהוא העיקר. ואצלנו זה לא, זה התוכן, זה המסר, זה הרוח, זה הפנימיות, זה העיקר, זה מה שנשאר עם האדם, המצוות, המעשים הטובים שלו, זו התורה. אז היו כאן מתייבנים שהושפעו מתרבות יוון, ונאסר על היהודים לקיים מצוות מתוך שאיפה לחבות את הנר הרוחני שלהם. לבנות במות והחלות, כך כתוב גם בספר המכבים, ופסילים ולהקריב חזירים ובהמות טמאות, ולניח את ביניהם בלתי נימולים, לשקט את נפשותיהם בכל דבר טמא ופיגול, ואשר לא יעשה כדבר המלך יומת, ולחלל את השבת ולסבוח לאלילים, ולעזוב את התורה. כלומר, גם מפתים אותך, גם ביחד, גם במקל וגם בגזר. גם אוסרים עליך לקיים את המצוות, וגם נותנים לך פיתוי אחר, תרבות אחרת. יפה, וגם הוא התחיל להושיב בארץ מתיישבים זרים ששוב הציסו את הרוחות כנגד תרבות ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה כדברו. יפה. העם עדיין לא עזב את המסורת, ברוך השם. בעיירה קטנה מודיעין, בין לוד ובין בית חורון, גרה משפחת כהנים בשם חשמונאים. זו הייתה אותה המשפחה, והם היו חדורי צדקת הדרך לשמר את נר ישראל, לשמר את הקודש, לשמר את הרוח ואת הערכים של עם ישראל, ולא להיכנע לתרבות החיצונית. ויום אחד הייתה להם הזדמנות להראות את ההתנגדות שלהם. המתייבנים היו עושים מסעות כדי להפיץ את התרבות ולשכנע ולצבור להם עוד ועוד ועוד תמיכה. יום אחד הם עברו באזור מגוריהם של מתתיהו ובניו. והיה מתייבן אחד שבא לסבוע חזיר, ובא אליו מתתיהו והרגו נפש, וברחו הוא ועוד תומכים שהוא אסף, ברחו אל ההרים, ונאסף אליהם קהל חסידים גיבורי חיל מישראל, כל המתנדב לתורה. ויקו את הרשעים בקצפם, אני קורא גם מתוך ספר המכבים, ואת האנשים הפושעים בחמתם. יפה. מתתיהו ובניו שבראשם עמד יהודה המכבי, שהוא היה המצבי בראש הבנים שלו, ערכו כמה וכמה קרבות ונחלו ניצחונות יפים וראויים. ומה היה הסוד שלהם? הם הכירו היטב את הארץ, ואילו היוונים ששלחו לכאן גייסות לא הכירו כל כך את הארץ. הם היו בנויים להילחם בצורה שנקראת פלנגות. המילה פלנגה היא לקוחה מהמילה פלנק. זה מילה שתיארה מבנה של קבוצה שבאה ותקפה במבנה של כעין ריבוע כזה גדול, ואילו אנשי יהודה המכבי היו סוחפים אותם אל ההרים ומפרידים אותם, וגם בראש כל פלנגה כזאת היה תמיד אחד שהיה מוביל, והטכניקה של יהודה המכבי הייתה להקות את המוביל ואז לגרום לזרוע בהלה ולהפריד את כל אותם הפלנגות האלה, ובזכות זה הם נחלו הרבה מאוד ניצחונות. כדי לסכם את הפרק הזה של השיעור שלנו, את היבט הרקע, בסופו של... מה? כן, מתתיהו היה כהן.
מותר לכהן להילחם?
בטח, בעת לעשות לשם, בוודאי. בוודאי שאם צריך להציל את עם ישראל, הרמב״ם משבח אותם. רבותינו משבחים אותם על המעשה שהם עשו. אמנם הרמב״ן כותב שבאיזשהו שלב הם היו צריכים להעביר את השלטון לשושלת בית דוד, ולא עשו כן, אבל בסך הכל המעשה שלהם היה מעשה ראוי, והם הצילו את עם ישראל. בסופו של דבר הצליחו לכבוש הרבה שטחים, ובערך כ-200 שנה הצליחו להביא לעצמאות לעם ישראל, עצמאות שלטונית ועצמאות רוחנית. ועל כל זה בחפהי בחסלב, אחד הקרבות התרחש בחפהי בחסלב, הוא קרב שחרור ירושלים. ושחרור בית המקדש. ובכ"ה בכסלו, זה אותו היום שאנחנו מציינים בחנוכה, שחררו את בית המקדש ומצאו פח אחד. אני עכשיו אקרא מדברי הרמב״ם בהלכות מגילה וחנוכה, פרק ג', כותב רבנו הרמב״ם: בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות. שואלים חלק מהראשונים, הם שואלים מאיפה הרמב״ם לקח את הנוסח הזה. הרי בגמרא לא מובא, במסכת שבת לא מובא כל הנוסח הזה. הרמב״ם לקח את הנוסח הזה. אתה זוכר שהזכרנו את מגילת אנטיוכוס, מגילת אנטיוכוס שנשתמרה בתימן? הרמב״ם גם היא הייתה לפניו, המגילה הזאת. יש גם, דרך אגב, הבאתי פה ספר של אותה המגילה עם פירושים, ספר מאוד מומלץ למי שמעוניין לקרוא ולהעמיק בנושא הזה. כלומר, אותה מגילה שנשתמרה בקרב יהדות תימן, אותה מגילה גם הייתה לפני הרמב״ם. וכותב הרמב״ם: וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם ויצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם. אתה רואה, הוא מדבר עליהם, משבח אותם את המעשה שלהם. והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן השני. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, ב-25 בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד. ולא היה בו להדליק, אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה, כלומר, מפני כל ההתרחשות הזאת שהרמב״ם כתב אותה בכמה שורות, ואני נתתי לכם את כל הרקע ההיסטורי והרעיוני לכל העניין הזה, כי זה חשוב מאוד שנבין איך הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. תדעו לכם, יש קרבות שהיוונים היו עשרות אלפים ואנחנו בקושי היינו כעשרת אלפים, וזה אפילו מתועד תיעוד היסטורי. ויש קרבות שנלחמנו מלחמת, מה שנקרא מלחמת גרילה. אתם יודעים מה זה מלחמת גרילה? להילחם בכלים מאולתרים, ועוד לא היה לנו בכלל צבא סדור, והקדוש ברוך הוא נתן לנו בכלים מועטים להילחם באויבינו. מה זה מזכיר לכם? דרך אגב, גם ברוך השם שהשם הוליך אותנו כמומיות לארץ ישראל בדורנו, גם עתה לחמנו באויבינו בשני שלבים. שלב אחד לפני הקמת צבא מסודר ולפני הכרזת העצמאות, נלחמנו באויבים שלנו כמחתרות, בכלים מאולתרים, הרבה פעמים גם במלחמת גרילה, עד שהשם סייע בידינו והקמנו צבא וקיבלנו כלי נשק קצת יותר מסודרים, ואז נלחמנו מלחמה של צבא כנגד צבאות, והשם הושיע אותנו מידם גם במלחמת הקוממיות בתשח, כמו שהושיע אותנו מיד אויבינו בכ"ה בכסלו ובכל אותה התקופה. כלומר, השם לא רק זיכה אותנו לנצח את אויבינו, אלא זיכה אותנו לנצח אותם אפילו בכלים מאולתרים ככפריים שתוקפים אותם מנהרים והגאיות, עד כדי כך עשה לנו הקדוש ברוך הוא ניסים, ועוד זיכה אותנו שיהיה לנו צבא ומלכות. כך גם בדורנו אנו הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו. כמה אנחנו צריכים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח לקדוש ברוך הוא על כל הישועה שעשה עמנו. כאז כן היום. ממשיך רבנו הרמב״ם: ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת ימים האלו, שתחילתן כ"ה בכסלו, ימי שמחה והלל. כלומר, יש גם מצווה לגמור את ההלל בכל יום ויום משמונת הימים האלו, לגמור אותו בברכה. ומדליקים בהן הנרות בערב, על פתחי הבתים. כלומר, צריך להדליק בערב, אנחנו נגיע בעזרת השם, אנחנו נכנסים עכשיו לאט לאט לחלק ההלכתי, אנחנו נגיע גם למה זה בערב, ומה המקום, מה זה נקרא על פתחי הבתים. בכל לילה ולילה משמונת הלילות, ולהראות ולגלות הנס, יש פה עניין של לגלות את הנס, להראות אותו, לפרסם אותו, לפרסם את האמונה בשם. ידוע שבהגדה של פסח, כתוב בכל דור ודור חייב אדם, מה כתוב? לראות את עצמו. מה כתוב בהגדה של פסח לפי מנהג תימן? מה כתוב לראות בהגדה של פסח לפי מנהג תימן? כתוב להראות, להראות את עצמו. יש אפילו קטע שהאבא נותן לילד לשים על שכמו את הפיקומן ולהגיד אני באתי ממצרים, אני עולה לירושלים, להראות, לפרסם, שזה לא יהיה רק בלב הפנימה, אלא זה גם יהיה מוחצן כלפי חוץ, שיהיה לזה ביטוי אמיתי, כי מי שמאמין ובוטח בשם, אתם יודעים שהרמב"ן שואל מה יותר עדיף, אמונה או ביטחון? מה אתם חושבים?
השאלה מה, ביטחון בקדוש ברוך
הוא? בוודאי בשם, אמונה בשם או ביטחון בשם? יפה, מה שמך? אומר ישראל בצדק רב, עונה את תשובתו של הרמב״ם, נכון, נכון שעזרה שגם האמונה חשובה, אבל אני אומר לך ככה, יש לך חבר, אתה אומר לו אני מאמין לך, אני מאמין לדברים שאתה אומר לי, אבל השאלה היא כזאת, יום אחד הוא בא אליך ואומר נקלעתי לקושי, נקלעתי לצרה, תן לי עכשיו 10,000 שקל, האם תרגיש בטוח לתת לו? כלומר, אם נתת לו, סימן שבוודאי אתה מאמין לו, אם בטחת בו שתיתן לו, שזה הביטוי החיצוני המעשי, בוודאי שאתה גם מאמין לו. אבל אתה יכול להגיד עד מחר שאתה מאמין לו, אתה יכול להגיד עד מחר שאתה מאמין בשם, אבל אם זה לא בא לידי ביטוי בעולם המעשה, בקיום המצוות, כמו שצריך, בפרסום הנס בחנוכה, אם זה לא בא לידי ביטוי בעולם המעשה, אז כלומר, יש פה דבר חסר ביותר. לכן הביטחון והפרסום של הנס מתוך ביטחון בשם, שזה הגילוי המעשי וזה העיקר. ממשיך הרמב״ם, בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, וימים אלו הן נקראים חנוכה והן אסורים בהספד ותענית כימי הפורים. אסורים בהספד ותענית, אמנם לא עליכם, מי שהוא אבל בימים האלה, בימי החנוכה אין ביטול של אבלות, זה לא כמו ימי חול המועד. גם בפורים אגב. והדלקת הנרות בהן מצווה מדברי סופרים, הכוונה מצווה מדברי סופרים, מדברי חכמים, תקנת חכמים. כמו קריאת המגילה שגם היא תקנת חכמים. כל שחייב בקריאת המגילה, חייב בהדלקת נר חנוכה. כלומר, לצורך העניין אני מצמצם ואני אומר, גם האנשים וגם הנשים, האנשים והנשים חייבים שניהם בקריאת המגילה וגם חייבים בהדלקת נר חנוכה. והמדליק אותה בלילה הראשון מברך 3 ברכות, אשר קידשנו במצוותיו והצוונו להדליק נר של חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו ושהחיינו. אלה 3 הברכות. בשאר הלילות אין מברכים שהחיינו, אלא רק 2 הברכות הראשונות. בכל יום ויום משמונת הימים האלו גומרים את ההלל ומברך לפניו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל, בין יחיד בין ציבור. שאלה, אדם שהתפלל, נאלץ להתפלל ביחיד, התפלל ושכח לקרוא את ההלל, מה עליו לעשות? עד השקיעה, בכל מתי שיזכר, יברך ויגמור את ההלל. כי זו מצווה בפני עצמה, שהוא צריך לקיים אותה. כלומר, אם שכח, יכול להשלים את קריאת ההלל. לגמור את ההלל. מדוע הוא מברך השל קידשנו במצוותיו? הרי אמרנו שזו מצווה מדברי חכמים. זו לא מצווה מן התורה. הדלקת נר חנוכה, או תקנת, התקנות של, של נגמור את ההלל בחנוכה. אז מדוע? היות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמוע בדברי החכמים, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, כלומר, על פי הדבר אשר ירוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. כלומר, בקיום תקנת חכמים אנחנו גם מקיימים מצוות השם. אמנם לא מדאורייתא, אלא מדרבנן. יפה. נמשיך בהיבט ההלכתי. אמרנו שכל היום כשר לקריאת ההלל. כך אמרנו. איך קוראים את ההלל? איך נכון לקרוא אותו? המנהג העתיק של יהדות תימן, כשקוראים את ההלל וגומרים אותו, קוראים אותו מה שנקרא בקירוי. מה זה בקירוי? השליח ציבור קורא את ההלל, והציבור עונים אחריו הללויה. ובראשי פרקים הם גם חוזרים אחריו על ראש הפרק. עד כדי כך שמניין הפעמים שאומרים הללויה הוא כמניין שנותיו של אהרון הכהן, 123 פעמים אומרים עונים הללויה. יפה. ומה אומר הרמב״ם? מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים כך היה. כלומר, זה המנהג המקורי שיהדות תימן שימרה אותו, ועלינו לשמר אותו ולהמשיך בו. אחר שמברך הגדול שמקרא את ההלל, מתחיל ואומר, דרך אגב, רק הוא מברך, לא כולם, אלא הוא מברך כאיש אחד, מברך עבור כולם. כולם עונים אמן, ואז מתחיל ואומר הללויה, וכל העם עונים הללויה, ואז הוא מתחיל לקרוא את ההלל, וכו' וכו'. עד שנמצאו עונים בכל ההלל, הללויה 123 פעמים, סימן להם שנותיו של אהרון. וכן כשהקורא מגיע לראש כל פרק ופרק, הם חוזרים ואומרים מה שאמר. כמו שאנחנו מכירים. יפה, והפסוקים בסוף, הוא אומר אותם והם חוזרים אחריו. עודך כי עניתני וכו' וכו'. יפה. נגיע למצוות הדלקת נרות בחנוכה. שאלה. בכמה נרות יוצא אדם ידי חובתו בחנוכה? יפה. המצווה הבסיסית שאדם יוצא בה ידי חובה בחנוכה, זה הדלקת נר אחד בכל יום. בין שהיו בני הבית מרובים ובין שלא היה אלא אדם אחד. וכך כותב רבנו הרמב״ם. כמה נרות הוא מדליק בחנוכה? מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד. בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שלא היה בו אלא אדם אחד. והמהדר את המצווה מדליק נרות כמניין אנשי הבית. נר לכל אחד ואחד. בין אנשים בין נשים. כלומר, אם יש בבית 10 נפשות, מדליק בכל יום 10 נרות. 10, 10, 10, 10, ככה עד סוף חנוכה, עד סוף ימי החנוכה, עד היום השמיני. זה הידור ברמה אחת. כלומר, החיוב הבסיסי נר אחד כל יום. הידור ברמה אחת, להדליק כל יום כמניין אנשי הבית. והמהדר יותר זה מה שנקרא המהדרין, מן המהדרין, על זה, עושה מצווה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד בלילה הראשון. הוא מוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד. כלומר, ביום הראשון נדליק 10, ביום השני כמה הוא מדליק? 20, יפה. כיצד? הרי שהיו אנשי הבית 10, בלילה הראשון מדליק 10 נרות, ובליל שני 20, ובליל שלישי 30, עד שנמצא מדליק בליל שמיני כמה? 80 נרות.
אבל פה אנחנו מסבכים את העניין. זה כבר לא חנוכה. זה חנוכיה.
תראה, ההדלקה במנורה, ההדלקה במנורה היא מנהג. סוף כל סוף אדם יכול גם לקחת, אדם גם יכול לקחת 8 נרות ולשים אותם זה ליד זה ויוצא ידי חובה.
אין מחלוקת בין חכמים אם להתחיל 8 ולרדת לאחד או מאחד לשמונה, החליטו ככה מאחד לשמונה.
אבל אתה מדבר רק דקה, עוד לא, קודם כל עוד לא סיימנו, אתה מדבר על ההלכה הבאה, תכף נגיע להלכה הבאה. ההלכה הבאה כך אומר הרמב״ם, מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון, ומוסיפים והולכים נר בכל לילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני 8 נרות, כמו המנהג שאנחנו מכירים. אגב, אצל האשכנזים הם עושים כמו המנהג שהזכרנו, כלומר כל אחד ואחד מבני הבית מדליק נרות כמניין היום. דוגמה, אם יש 8 בני בית מדליקים ויש 2 נרות, אז מדליקים, כל אחד מדליק 2 נרות ביחד 16. 16.
שיעשה להם, כל אחד חנוכיה.
אז כל אחד עושה לו חנוכיה. כל אחד עושה לו חנוכיה, נכון. יפה, עכשיו, מה אתה אומר? יפה, אומר פה בצדק, עזרא, כמו שאמרנו מקודם, לא העיקר זה הכלי, העיקר זה הנרות, לא הכלי. הכלי הוא נועד להיות כעין זכר למנורה, למרות שהמנורה הייתה בת 7 קנים ולא בת 9, אבל עדיין כעין תזכורת למנורה. כן, מה השאלה כאן? את השאלה?
מה שעת ההדלקה?
יפה, אשריך, זה בדיוק ההלכה הבאה. ואני מדבר עכשיו על ההלכה לפי מנהג תימן. אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע החמה, זה בוודאי. אלא עם שקיעתה, לא מאחרין. לא מאחרין ולא מקדימים. כלומר, מה... השמש שוקעת יותר באזור רבע לחמש. רבע לחמש. 5 ו-5 זה צאת הכוכבים בתקופה הזאת. 5 ו-5 זה צאת הכוכבים. 4:45 בערך זה שקיעת החמה. אנחנו מדברים על שקיעת החמה. אין מקדימים ואין מאחרים. לא הדליק, שכח או הזיד, דקה, שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק. כלומר, מה הכוונה? תארו לכם שיש אנשים בשוק שכבר חושך בתקופתם, כבר אין הרבה אנשים שמסתובבים בחוץ. כן, לא יחרוג'ו בלילי. לא מסתובבים בלילות. ולכן הם מתחילים כל אחד ללכת בזמן השקיעה, כבר כל אחד הורז את הפקלאות שלו והולכים לבתים. ואז יראו את הנס, ואז מדליקים את החנוכיה. עד מתי? עד שתכלה רגל מן השוק.
מה אתה אמר שמדליקים בחוץ?
לא אמרנו שמדליקים בחושך. כי הפרסום הנס הוא שמתחילה החשיכה, כבר אחרי, בזמן השקיעה. המטרה היא, מדוע הנס מפורסם? אם לא תעשה מעשה, איך הוא יהיה מפורסם? אז אני אשאל אותך שאלה, אתה אוהב את אשתך, אם אף פעם לא תגיד לה את זה ואף פעם לא תקנה לה משהו, היא תדע, אתה יכול להגיד לה, אמרתי לך את זה ביום החופה. יפה, אמרת לה פעם אחת ביום החופה, נגמר.
אני אגיד לה לפעם, אני אגיד לה.
כמו נר שדעך.
כמו נר שדעה אחי.
החיות זה של להדליק את הנר, שכל
בן אדם ידליק את הנר, החיוב הוא נר איש וביתו, שהחנוכיה תדלק בבית על ידי, תודלק על ידי אחד מאנשי הבית, או במקרים מסוימים על ידי שליח. אתה יכול למנות את אשתך במידה שאתה חוזר. אשתך יכולה להוציא אותך. יפה, עכשיו ככה, אם אתה דר באותו מקום בטיול הזה במקום אחר, תדליק במקום שאתה דר בו. אבל אם אתה חייב להדליק, אבל אם יצאת למקום ארעית ואתה עתיד לחזור ולדור בביתך באותו הערב, אז אתה לא מדליק במקום שאתה נמצא בו כרגע, אלא מדליקים עבורך בביתך. כמובן מישהו בר חיוב, אשתך לדוגמה. יפה. דקה, רגע, שנייה. אז בוא נסיים. תחילת זמן ההדלקה לך תחילה הוא בשקיעה, 4:45. אם לא הדליק עד חצי שעה, עד שתכלה רגל מן השוק, כן, שתכלה רגל מן השוק, וכמה זמן הוא זה? חצי שעה או יותר. בערך נגיד, אם ב4:45 השקיעה, בסביבות עד 5:15, 5:20, בסביבות השעה הזאת. קצת אחרי צאת הכוכבים, כן. בערך כרבע שעה אחרי צאת הכוכבים. רגע, עכשיו, לפי הרמב״ם, אם לא הדליק, כבר לא יכול להדליק יותר. לפי הרמב״ם. עכשיו, אמנם, לפי השולחן ערוך, אדם יכול להדליק גם במהלך הלילה. כל עוד יש פרסום הנס, כל עוד יש אנשים שיראו את החנוכיה. לכל הפחות, בני ביתו.
זה לא חשוב
לבני
הבית של
המסורת? יפה. עכשיו, היות שיש בכך עניין גם חשוב בשביל אחדות הבית ובשביל לפרסם את הנס בתוך הבית, פוסקי...
יש עניין שגם לא הוא בעצמו, באיזשהו מקום שהוא מדליק את הנר, אז הוא אומר, אני מעלה את האור, מגרש את החושך.
יש גם, כמובן גם, יש גם עניין שהוא ידליק בעצמו גם, נכון? וגם בכלל לבני ביתו, ושתהיה אחדות בבית, ושיהיה עניין של חינוך ופרסום הנס בתוך הבית. לכן פוסקי ימינו כותבים שניתן בדיעבד להדליק במקרים שיש צורך, ניתן להדליק גם עד זמן שתכלה רגל מן השוק בימינו. רוב האנשים היום, מתי חוזרים מהעבודה? רוב האנשים... 7, 8, 9 לכל המאוחר, רוב האנשים, אני לא מדבר על זה ש... יש, אני דיברתי על הרוב. רוב האנשים בסך הכל חוזרים הביתה בשעות כאלה. אז אם הוא חוזר הביתה עד שעה שעדיין יש תנועה ברחובות, וזה פחות או יותר השעה הזאת, 8, 9, פוסקי אמנו כותבים שלצורך חינוך הילדים, ניתן להדליק את החנוכיה בברכה גם עד הזמן שתכלה רגל מן השוק בנכון לימינו. אמנם מי שהוא נוהג בכל דבר לפי הרמב״ם, אז ידאג שאשתו תדליק, ולפחות שתשים מספיק שמן בכוסיות, כך מי שרוצה מאוד להדר ולהדליק בדיוק בזמנה, אז ידאג שיהיה מספיק שמן בכוסיות, כך שהוא יחזור הביתה ועדיין הנרות ידלקו ברוב עוז, ואז יוכל לשבת עם הילדים לאור החנוכיה, לשורר, לספר מניסי אל ונפלאותיו, ולשבח את הקדוש ברוך הוא ולקיים. כמובן שבימים האלה לא נכון לאחר את זמן ההגעה מהעבודה, צריך להתייחס לימים האלה כימים של שמחה, של הודיה, ונשתדל לקצר במלאכתו כדי להגיע הביתה להודות לקדוש ברוך הוא כימי שמחה. וכמובן לפני שהילדים גם הולכים לישון, כדי שיחנך אותם לפרסום הנס. לכן מי שרוצה יכול גם שידליקו עליו בבית בזמן שהוא לכתחילה, אבל שישאירו מספיק שמן כדי שגם יוכל לחזור הביתה ולקיים לסעוד ולשבח ולהלל ולשורר לקדוש ברוך הוא על ישועתו. שאלתך היא, שאלתך...
באופן הגיוני, צריך שבעה שבוע. אבל למה אמרו שמונה? כי שמונה זה ספרה אינסופית. זה נס על טבעי. לכן החליטו שמונה, ולא שבעה ימים. בעיקרון זה צריך שבעה ימים.
אז אתה שואל פה שאלה שנשפחו עליה נחלי דיו, והובאו בעשרות טעמים. מדוע מציינים שמונה ימים? כי כביכול הרי הפח הספיק ליום אחד, כביכול ביום הראשון כביכול לא היה נס. אז יש פה כמה טעמים שנאמרו על העניין הזה. מובא בשם רב היי גאון, מובאת נוסחה, שפח אחד שלא היה בו להדליק אפילו יום אחד. יש נוסחה כזאת עתיקה שהיא באה בעצם לתמוך את זה שהנס גם קרה באותו היום. יש עוד כמה וכמה טעמים לדבר הזה. יש אומרים שהיות שהם שחררו את המקדש, אז ביום הראשון הם קודם כל קבעו שמחה. אחרי שהם ראו שגם ביום השני נמשך להם נס, אז הם המשיכו את השמחה גם ליום השני. כלומר, ביום הראשון יש גם עניין לשמוח משום שחרור בית המקדש. אז יש, וזה רק שני טעמים מתוך טעמים רבים. יש כאלה אומרים שהם קדשו שמן, עד שלקח להם זמן לכתוש את השמן, כמו שקראנו ברמב״ם, שעברו שמונה ימים ואז הספיק להם עד הזמן הזה שהם קדשו שמן, ולכן זה הזמן של השמונה ימים. יש עוד טעמים רבים שנאמרו על השאלה הזאת.
זה אירוני. אני קוטש לך תוך שעה. מה זה? צריך שמונה ימים בשביל לקטוע שמן? חסר לאנשים שמן בבית? לא, כמה זמן לוקח?
זה לא היה עונש
הזה. יום אחרי העונה. אין לך שמן בבית?
השאלה, השאלה הזאת שאלה, מה שאתה שואל זה שאלה, שאלה מעניינת. יכול להיות שגם בבחינת מסיק הזיתים, יכול להיות שבבחינת זיתים שהיו מתאימים לבית המקדש, שמן זית זך קטית למאור, יכול להיות שלא היה זיתים בנמצא שהתאימו עבור הדלקת נרות המערכה, ויכול להיות שהיה צריך לעשות מסיק של זיתים מסוימים, ורק אותם אולי לחכות שיבשילו מעט ולכתוש אותם. בכל אופן, אם תרצו, ניתן יהיה להעמיק יותר בשאלה הזאת. אבל נחזור לעניין ההלכתי. יפה. עכשיו אנחנו מדברים על זמן ההדלקה. עכשיו נגיע למקום ההדלקה. אתה שואל, מכוון אותנו לעניין הבא. אז לגבי זמן ההדלקה יש עוד שאלות? מהו הזמן? תראו, יש גם דעה שהיא דעת מיעוט יותר, שקשר להדליק כל הלילה ואפילו ביחיד, למרות שגם כל הלילה לפחות שיהיה פרסום הנס למישהו מבני ביתו. ואם לא, יש פוסקים שכותבים שלא ידליק בברכה אם אין פרסום נס אפילו לבני הבית.
אם הוא גם לבד, אז מה? הוא לא ידליק על החשבה. אין פרסום נס היום, כל בית
חומה. אז אם הוא גר, יפה, אם הוא גר לבד והוא לא מדליק בזמן ההדלקה, אז שידליק בלא ברכה. ידליק בלא ברכה. כלומר, אין פרסום נס בהדלקה שלו בכלל, לא מחמת השעה ולא מחמת האנשים, שידליק ולא ברכה. זה גם פרסום הנס, זה גם ההשפעה הרוחנית של זה על עצמך, בוודאי, אז שתדליק ולא ברכה. אם זה לא בזמן, וגם אין אנשים שלפרסם להם את הנס. יפה. אז זה לגבי זמן ההדלקה. עכשיו שימו לב, בשולחן ערוך כתוב עם שקיעתה, במשנה ברורה שמפרש את השולחן ערוך, הוא כותב צאת הכוכבים. יש אצל הספרדים שמפרשים את שקיעת החמה כצאת הכוכבים, כלומר הזמן של החושך, ה-20 דקות אחרי השקיעה. לא, אבל לא אצלנו. אצלנו זה דווקא בשקיעה, בזמן הדמדומים, בזמן בין ארבעים, בזמן האפרוריות הזאת, לא בזמן החושך המוחלט. יש בזה גם טעם, בעניין הזה של ההדלקה בזמן של האפרוריות. ומהו הטעם? אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה יותר מסוכן? חושך גמור או חושך שמתחזה לאור?
דומים.
מה יותר מסוכן?
בצלה משתמשים בזה. לא בחושך מוחלט, אבל דומים. או בהדריכה או בשקיעה.
אבל לשאלתי, מה יותר מסוכן? רע ברור או רע שמתחזה לטוב? רע שמתחזה לטוב הוא יותר מסוכן. כי בוא נאמר, חס ושלום יגידו לאדם לעשות מעשה שלא יעשה עם אשת איש, מישהו יבוא יקום ויעשה את זה מחר, לא. אבל אם יגידו לאדם רק לשוחח איתה, קצת להשתובב, להתבדח, ככה שיחת חולין כביכול, פה הגבול לא כל כך ברור, פה זה התחום האפור, והתחום האפור הוא הכי מסוכן, כי מהתחום האפור יותר קל ליפול לתחום השחור, וזאת הבעיה. ולכן איפה צריך להדליק את האור? דווקא בתחום האפור, דווקא בהתייבנות, שבא לומר לך, תשמע, תהיה גם וגם, תהיה גם מערבי, תהנה מכל תרבות המערב, תבלה כל ימיך בהצגות, סרטים, קניונים, בילויים, ותתפלל שלוש תפילות ביום ותעשה קידוש בשבת, אפשר להסתדר, אין בעיה.
זה במצב הדליק בדמדומים, אתה תגיע באור גם בחושך.
אז דקה, דקה, אתה אומר, דקה, אני אגיע גם לזה, נכון, אני אגיע גם לזה, אבל רציתי לדבר על העניין הרעיוני של להדליק בדמדומים. זה העניין הרעיוני. תראו, יש אנשים שמכנים את עצמם יהודים רפורמים. אתה יודע שהם רפורמים. עם זה שאנחנו לא מקבלים את הגישה שלהם, ואנחנו חושבים שהיא גישה, שהיא גישה שגורמת לטשטוש של התורה, ואנחנו לא מקבלים את זה. אבל אם יבוא יהודי ויגיד יעשה מעשה, ידבק בשיטה רפורמית, אבל תחת הצטלה או תחת אמירה של אני, מה שנקרא בימינו אורתודוקסי, אז כביכול אתה תרגיש שזה כביכול מצד אחד בסדר, אבל מצד שני זה לא בסדר, וזה יכול לקנות יותר אחיזה מאשר משהו שברור לך שהוא לא בסדר. ולכן ההדלקה היא בזמן הדמדומים, כי זה המסוכן, הבלבול, הספק, הוא המסוכן, ולא שאתה יודע בוודאות שזה לא בסדר. והספק הוא זה שלאט לאט מטשטש את האדם צעד אחרי צעד. אז מה, אז תהיה גם פה וגם שם, כמו שאמרנו מקודם. לא, את התורה צריך להדליק ברוב עוז, ולהוסיף ולהדליק אור אחרי אור, עוד הלכה, עוד שיעור, עוד לימוד. אם לא תעלה, יש סכנה שתרד, שתשתשתש, ובימינו מסביבנו יש לא מעט פיתויים לאין ספור. ועכשיו למה שאמר ישראל, מי שמדליק בין הארבעים, בוודאי ששם מספיק שמן בנרות לחצי שעה, וכמובן שהנרות ידלקו גם מתוך בין הארבעים, גם ידלקו בזמן החשיכה, ודאי. זה בוודאי, יעלה בידו גם זה, וגם זה, וזה המנהג. וכמובן שכמו שאמרנו, נכון לשים מספיק שמן בנרות בשביל שידלקו הרבה זמן, כדי שיבואו בני הבית ויוכלו לשמוח. אבל אחרי חצי שעה, אדם שידליק את הנרות, אמרו רבותינו, הדלקה עושה מצווה ולא הנחה עושה מצווה. כלומר, תדליק את הנרות במקום שאין הרוח שולטת שם, במקום שהם יכולים להחזיק מעמד. אם תדליק אותם במקום שיש רוח או שהם לא יכולים להחזיק מעמד, לא קיימת את המצווה. והדלקה עושה מצווה ולא הנחה, אתה לא יכול להדליק אותם במקום אחד ואחר כך להניח אותם במקום אחר. אבל אחרי זמן המצווה, שזה חצי שעה, אחרי זה אתה יכול כן להזיז את החנוכיה. אחרי זה אתה 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 קיימת כבר את המצווה. אז זה לשים לב לעניין הזה. דוגמה, אדם רוצה לצאת מהבית, יש לו צורך לצאת מהבית אחרי זמן של חצי שעה. האם בגלל שיש עוד שמן לשלוש שעות בנרות הוא עכשיו מחויב להישאר בבית? נניח שיש לו סיכון בטיחותי והוא לא יכול להשאיר את החנוכיה. אז במקרים כאלה אומרים הפוסקים, מה יעשה? יאלץ לחבות אותה. כמובן שזה לא כזה מומלץ ורצוי לכתחילה, אבל אם אין ברירה, מותר לאדם. כמובן שעדיף שיעשה את זה באופן שזה יקרה מאליו, אם הוא יכול, ולא בידיים יחבא, אבל שוב, גם בידיים הוא יכול לחבות, אם אין לו ברירה ויש פה סכנה בטיחותית, הוא צריך לצאת מביתו לאיזשהו עניין שמעלץ אותו. אז זה זמן ההדלקה. מה לגבי מקום ההדלקה? אמרנו על מדליקים על פתחי הבתים. בטפח הסמוך לפתח משמאלו של הנכנס, בגובה 10 טפחים. ולא פחות בין 3 לבין 10 טפחים, ולא פחות משלושה טפחים, שזה בערך בגובה של מטר. עד כמה הוא יכול בגובה? עד 10 אמות. יותר מ10 אמות אין עין שולטת, אין עין העוברים ושווים שולטת. יפה. עכשיו, אדם נניח שאין לו פתח לבית שהוא סמוך לרשות הרבים, מה יעשה? ידליק בחלון הסמוך לרשות הרבים, או מי שדר בעלייה ידליק בסמוך לרשות הרבים. אדם שגר בקומה 25, נגיד אדם כזה, בוודאי שזה יותר מ10 מטרים, שזה 20 אמה, בוודאי. אז מה יעשה אדם כזה? יכול להדליק בכניסה ללובי של הבית שלו, אם הוא יכול לשים שם איזה אקווריום בכניסה ללובי של הבית שלו, ואז העוברים ושווים יראו את זה ויהיה פרסום הנס, מה טוב ומנעים, עדיף. אם יש לו איזושהי בעיה, או שאנשי המקום הם דמאים או תמאים כאלה, ו...
לא, אני
אצלך השכן, השם
ישמור,
הוא תמע. אז אם יש אונס, אם יש אונס, יפה, אז אם יש אונס, שידליק במקום שהוא יכול להיות כמה שיותר פרסומי הנס לרשות הרבים, אבל לפחות ישתדל שיהיה גם פרסום הנס מתוך הבית לבני ביתו, כדי ש... בשביל הברכה שהוא מברך. עכשיו, אגב, אבל על השיש ליד הקומקום זה צריך להיות פתרון אחרון, כי זה לא ההלכה. זה לא ההלכה. אמרנו, לא, אמרנו פתרון אחרון. מניחה על שולחנו ודיו. אם הוא לא יכול בפתח הבית, אם הוא לא יכול בחלון שסמוך לרשות הרבים, אז מניחה על שולחנו ודיו. אבל זה לימות הסכנה. זה בשאיפה לא רלוונטי בשאיפה, אלא אם כן במקרים מסוימים. אדם צריך לפרסם את הנס. זה עיקר המצווה. לפרסם את הנס. אדם שיש לו 2 פתחים, יכול, הרב מרדכי אליהו היה מדליק בשני הפתחים. מברך בפתח אחד ומכוון גם עבור הפתח השני. או אם אדם רוצה להדליק גם בלובי נגיד של הבית, אז וגם בקומה 25, אז בלובי ידליק עם ברכה, כי זה הסמוך לרשות הרבים, ויעלה לבית וידליק שם, לא יעשה הפסק, וידליק את החנוכיה השנייה בשביל בני הבית.
בדרך כלל היום לא בונים בית אחד לבית, בונים 2.
תשתדל, נכון, נשתדל, נכון, נשתדל, נכון. מה? אם הוא ברך כבר בלובי, הוא לא צריך לברך גם בבית. לא. יפה, אז זה לגבי מיקום ההדלקה. יפה, שאלה נוספת. אדם הדליק חנוכיה בביתו, עכשיו הולך לחתונה. חתונה אומרים לו, בוא חביבי, תדליק חנוכיה בחתונה. האם הוא יכול להדליק בברכה? האם הוא יכול להדליק בברכה? אז ככה. עיקר התקנה, נר איש וביתו. לא נר איש וחתונתו. אמנם חסידי חב"ד, בכל מקום שיש פרסום נס, מדליקים ומברכים. אבל זה לא כל כך ברור שניתן להדליק ככה בכל מקום. הם עוברים בין החנויות, בכל מקום, מדליקים בלי חשבון. וגם מברכים. יש בזה שיטות, יש כאלה שגם מברכים. אבל צריך לזכור, עיקר התקנה, אנחנו לא יכולים מדעתנו לברך, להחליט שאנחנו מברכים ולקבוע מה הקריטריונים. עיקר התקנה, אנחנו כמה דקות נסיים, אם יש פה אנשים שממהרים.
מה נעשה את זה מצב הפוך? אתה אמרת קודם כל הוא הדליק ואז הוא הלך לזה. בוא נגיד שהוא היה בבריתה, התחילה ב-4.
לא בריתה, נגיד זבד הבת.
זבד הבת.
או ברית, תגיד ברית.
לא, ברית, אבל זה נגמר לפני השקיעת
החמה,
זה לא משנה.
לא, אולי נמשכה הסעודה.
אז בוא נגיד שנמשך, ואז אמרו לו בוא תדליק.
אז יפה. אז אמרנו עיקר התקנה, נר איש וביתו. סתם ככה להדליק ברשות הרבים? לא, אין, זה לא התקנה. או באירועים המוניים. אבל יש עדיין מנהג שנהגו מזה דורות רבים, כחלק מהתקנה, להדליק בבתי הכנסיות. אדם יכול להסתמך על התקנה על הדלקת בתי הכנסיות. בדרך כלל באירועים מקיימים גם תפילה. הפוסקים כותבים שבאירוע כזה שעוד הם קיימו שם תפילה, יסמיכו לתפילה גם את הדלקת נר החנוכה, גם מה שיותר קרוב, גם אם לא בדיוק, נגיד, פללו, הייתה חופה, אחרי זה הדליקו סוף כל סוף, זה נחשב מקום תפילה. אז השתדלו שיהיה במקום הזה תפילה. אם לא, לא לפי מנהג חב"ד, לפי רוב הפוסקים, ידליק אבל בלי ברכה. או שיגיד ברוך אתה השם, או שיקח יהודי שכנראה בטוח לא ידליק גם לא בבית שלו, ויתן לו להדליק. אז זה לגבי אירועים. אז יפה. עניין אחרון שנעסוק בו, זה עניין של מי שמתארחים בכל מיני מקומות. אדם שמתארח באיזשהו מקום, הוא יוצא ידי חובת הדלקת בעל הבית. כי שם הוא מתאכסן. אלא אם כן ייחדו לו דירה בפני עצמו, עם פתח בפני עצמו, אז ידליק עם פתח בפני עצמו. אם יש לך פתח, אם אתה לא חדר בבית, אלא יש לך יחידה בפני עצמך, תדליק ביחידה הזאת, יש לך פתח לרשות הרבים.
גם אצל ההורים שלך?
גם אצל ההורים שלך, אם יקצו לך יחידה, כן, יקצו לך יחידה או משהו כזה, או אם אתה גר סתם בחדר, תצא, אם זה חדר לא, תצא הדלקה, ידי חובת.
אני שמעתי את זה שגם בחדר,
יש כאלה, יש כאלה שעושים ככה, אנחנו לא נוהגים לעשות ככה. יש אומרים שמשתתפים, יש מצריכים להשתתף עם בעל הבית, נכון שהשתתף עם בעל הבית.
בעלת הבית מדליקה נרות, נגיד שבת.
זה שבת, זה נרות שבת. דרך אגב, גם העיקרון הזה נכון גם לנרות שבת. שאם יש לך, אם אתה מתארח כחדר בתוך הבית, בעלת הבית תדליק ולא אשתך, כי אתה מתארח אצל בעלי הבית. אם יקצו לך יחידה בפני עצמך, אתה תדליק, אשתך תדליק בברכה. אם יקצו לך יחידה בפני עצמך. לא באותו בית. לא באותו בית. יפה. אז יש עוד שאלות? המצווה הזאת היא מצווה חביבה מאוד, אומר הרמב"ם, ונסיים בזה. מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן, נרות ונרות, ומדליק. כמה המצווה הזאת חשובה, היא רצון שהשם יזכה אותנו לקיים את המצווה מתוך התעמקות, מתוך התעלות שעכשיו מה שלמדנו, ונזכה לפרסום הנס ונזכה לניסים בימים ההם בזמן הזה. כל המצוות.